אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קא, מתחילים בדף קד עמוד בייס, עומר נהרדוי, איזה שבע שורות מלמטה. אנחנו למדנו כבר באריכות בפרק איזו נשך, שבעסקה כשיש אחד משקיע ואחד פעיל, כלומר ככה, ראובן הוא זה המשקיע, ושמעון הוא זה שעובד וממסחר ועושה מסחר, אחר כך הם מתחלקים ברווחים, אם יש הפסד, בהפסדים. אז חז"ל אמרו, כדי שלא יהיה רעה למישהו וטובה למישהו אחר, כלומר, רע רק לאחד, אז עשו ככה. חלק, חצי, נגיד ככה, ראובן נותן לשמעון 100,000 דולר. אז 50,000 דולר זה כמו הלוואה. ואז, שמעון חייב להחזיר לראובן את ה-50,000 דולר, בין כה, האם היה איזשהו אונס, האם קרה משהו, דבר שלו על דעתו, על דעתו, לא משנה, הלוואה צריך להחזיר כל פעם. זה לטובת המלווה, המשקיע. ואילו לטובת הלווה, הבן אדם שעוסק במסחר, אמרו שהחצי השני, 50,000 דולר, זה כמו פיקדון, שהוא חייב להחזיר את זה כמובן לבעל הבית אחר כך, אבל והיה, אם יקרה אונס, יהיה פטור. זה לטובת הלווה. כמו כן אמרו, כדי שלא יהיה נראה כריבית שהלווה, כלומר הפעיל, עובד עבור המשקיע, על אותם 50,000 דולר שניתנים לו כהלוואה, על מנת שלא יהיה נקרא שהוא עובד בשבילו, מחוץ לזה שהוא הרי צריך לשלם לו את זה, צריך לתת לו את זה, ואם כך זה יהיה נראה כריבית, אז אמרו חז"ל, שזה שמתעסק, הפעיל, הוא זה שמקבל רווחים, יותר ממה שמקבל המשקיע. שהרי לסוחר יש את החלק שקיבל בהלוואה, ולבעל הסחורה שהיה חלק הפיקדון. עכשיו, אם התחלקו ברווחים שווה בשווה, אז המקבל נמצא שהוא תורח והוא מתעסק בחלקו של בעל הסחורה, שזה חלק הפיקדון, ללא שום תמורה. ללא שום תמורה. כי הרי מחצית הרווח שנוטל זה מה שהחלק שלו הרוויח. אז אם כך, למה הוא עובד בשבילו? זה בטח בגלל שהוא קיבל ממנו הלוואה 50,000. נו, אז אם כך, יש בזה ריבית? מה זה נקרא ריבית? שהוא משלם לו גם את התמורה של הלוואה, וחוץ מזה הוא גם עובד בשבילו. לכן אמרו חז"ל שהוא יקבל משהו על העניין הזה, הוא מקבל רווחים על זה לבד, אז הוא מקבל שני שליש לעומת שליש שמקבל המשקיע, ואז נמצא שזה שהוא עובד בשביל המשקיע, זה לא בגלל שהוא קיבל ממנו הלוואה, זה רק בגלל שהוא הוא מקבל רווחים, הוא עובד בשבילו, לא בשביל השני. אומרת הגמור, עומר נרדוי, האי איסקה פלגה מלווה ופלגה פיקודן, עובד רבונה מילסה דניח אלה אלוהי, וניח אלה למעל וכמו שהסבר. שאתה אמרנו פלגה מלווה, עכשיו שאנחנו אומרים, אמרנו את הדוגמה שנותן לו 100,000 דולר, 50,000 דולר זה כמו הלוואה. הרי כל הלוואה מלווה לאויצו ניתנו, כל הלוואה אפשר להוציא, והבן אדם הלווה יכול לעשות עם כסף ההלוואה משהו חפץ בו. אז אם כך, אומרת הגמורה, אי בואה למישת בישיך, שפר דומה, הוא רוצה לקחת 50,000 דולר לקנות בירה ולשתות, בכבוד, יכול לעשות ככה. כמובן שאחר כך יצטרך לשלם לו, למשקיע את החלק הזה. אבל בינתיים, הוא יכול לבזבז את זה על דברים שלו. רוב אומר לו, זה לא ממש כמו הלוואה. שהרי למה זה ביזנס, זה עסקה ביניהם, לאוכל קורא להעסקה, אתה אומר לי, המשקיע אומר לפעיל, כי אם נלך לעסוק בה ולא למשתי בשיחה, אני לא נתת לך את ה-50,000 דולר שאתה תשתה לי בירה פה ותעשה לי חיים, אני נתת לך 50,000 דולר הלוואה, כדי, והיה אם תמצא איזה מסחר טוב, איזה קרקע טוב, איזה בהמות טובות, שתוכל תקב מיד לעשות את הביזנס הזה, את העסקה. לכן קיבלת את הכסף ממני, ולא כדי שתשתה את זה ותעשה ותבזבז את זה על שטויות. אמר רבי דברוב, ידוע שאם ראובן הלווה כסף לשמעון, ושמעון הלווה נפטר, הרי שראובן המלווה יכול לקחת מהיתומים רק קרקעות שנפלו להם בירושה מאבא. אבל מטלטלים, מטלטלי דייסמה לבלחוי ולא משתבדה. ולמה זה? היות והסמיכות דעת של המלווה זה רק היה על הקרקע שזה דבר קיים, וזה לא היה על דבר כזה של מטלטלים שאפשר להוציא את זה. אז אומרת עכשיו הגמור, עומר רבי דברוב, ואם מס, אם הלווה מת, כלומר הפעיל, אז החצי הזה שהאבא קיבל כהלוואה, זה כמו מטלטלים אצל בניו, ואם כך המלווה לא יכול להוציא מהם, הוא לא יכול לגבות את החלקו מהיתומים, היות שמטלטלים די אסמן לברכוי ולמשתבד. רוב החולק הזה, רוב אומר לו, אוכי קורא להיסקה, שזה לא ממש כמו הלוואה, דימס לא יעשה מטלטלים אצל בנוב, כי הרי אמרנו, מה כל הסיבה שמטלטלים די אסמן לברכוי ולמשתבד, היות ולא היה סמיכות דעת של המלווה, על המטלטלים היות ואפשר להוציא את זה. אבל היות, ופה זה עסקה, ואמרנו מקודם רוב לשיטתו, שאסור להוציא סתם כך את הכסף על דברים של שיחר וכדומה, הוא צריך להחזיק את זה כדי לעשות מזה עסקה. אז אם כך, זה לא נקרא כמו מטלטלים, אז זה כן משובד לבלחוב, כלומר למשקיע. אמר רוב, חודי עסקה הוא טרי שטורה פסיידה דמלווה. אם יש פה עסקה אחת, כלומר, ראובן נותן לשמעון לסחור בשתי חבילות בגדים, כל אחד שווה $1,000, והוא כותב שתי שטרות על כל אחד בנפרד. אז עכשיו ככה, אם זה היה רק עסקה אחת ושטר אחד, אז היו עושים שאם יש הפסד, אמרנו שההפסדים, זה 50-50, 50% על המלווה, 50% על הלווה, כלומר, על המשקיע ועל הפעיל. רווחים, שני שליש לעומת שליש. אז בדרך כלל, כשאחד, ראובן מוסר סחורה לשמעון, כל העניין הזה של עסקה זה לאו דווקא כשנותן לכסף, גם כשנותן לו סחורה למסחר בו. אז כשראובן נותן סחורה לשמעון, באופן שדיברנו חצי הלווה, חצי הפיקדון, אז בעל הסחורה מקבל חצי מההפסדים, וכמו כן המשקיע. ואילו מהרווחים, שני שליש או שליש, לטובת הפעיל. אז אם ירוויח המקבל מהעסקה האחת, ויפסיד מהעסקה השנייה, נגיד ככה, מחבילת בגדים אחד, הוא עשה עסקה טובה, ירוויח. חבילת בגדים שנייה, הוא הפסיד. אז לא מנקים את ההפסד של החבילה זאת שהפסידה, מהרווח שהרוויחה. מהרווח של החבילה שהרוויחה. לפני שהתחלקו ברווחים. רק מחשבים כל אחד לחוד, ולכן אם כך זה הפסידה של המלווה, שבחלק העסקה שהפסיד המקבל, בעל הסחורה, גם הוא משתתף בהפסדים חצי חצי, ואילו בחלק הרווח הוא רק מקבל שליש לעומת שני שליש, אז ממילא זה פסידה דמלווה. ולכן אם זה היה להפך, שני עסקים ואחד שטור, תרי עסקה ואחד שטור, היות והיה שטר אחד על שתי עסקאות, כלומר, יום ראשון נתן רובל לשמעון $100,000 לעשות עסקה, יום שני עוד פעם $100,000 לעשות עסקה, עשו שטר אחד. עכשיו, אם הוא מפסיד, בעסקה אחת ומרוויח בשנייה, אז קודם כל מנקים את ההפסד מהרווח, אחר כך הם חולקים ברווח שנותר. אז אם כך, זה הפסידה של הלווה, כי אם היו כותבים משטר על כל אחד בנפרד, היו מחשבים כל עסקה כדבר בפני עצמו, כעסקה בפני עצמה, אז אם כך, בעסקה שהפסיד, פה היה גם שתי עסקאות, באחד הוא הפסיד, באחד הוא הרוויח. בעסקה שהפסיד היה הסוחר נושא רק בחצי מההפסד, ואילו בעסקה שהרוויח היה נוטל שני שליש מהרווח. ואומר רוב, ההי מנדי קובל איסקה מן חברי, ראובן קיבל סחורה משמעון לעשות ביזנס מזה, והתחלקו ברווחים. ופוסית, הקרן נפסד, חלק מהקרן. אבל הוא לא התייאש, ראובן לא התייאש. תורח הוא עשה תריכה גדולה, ומליה השלים את הקרן, על ידי זה שהוא התעסק בזה חזק. אבל הוא לא הודיע בינתיים לבעל הבית המשקיע מה שהיה פה. השאלה האם זה נקרא כעסקה אחת הרווח וההפסד, או שזה כשתי עסקאות נפרדות. אז לא אם מוצא מלא, לא יכול לומר הפעיל למשקיע, דור מה היך פסדת, דור, נו, אנחנו מחכים עכשיו בהפסדים חצי חצי, ואילו ברווחים, אני נוטל שתי שליש ואתה שליש, משים לא מלא, היות ובעל הסחורה אומר, לפעיל, לאוכל תורך למליוסי, למה הסיבה הזה שאתה תרחת, עשית מאמצים כבדים כדי שתוכל להשלים את הפסד הקרן? כדי, כאחד, אלא יקרא לך מפסידיסקה, שלא יקרא לך, כמו שקוראים לוזר, שלמזל גדול אחד, שאתה לא יודע להתעסק. אז לכן, עשית מאמץ. אז אם כך, מההתחלה אתה כבר קיבלת להמשיך להתעסק עם מה שנותר מהקרן כדי להשלים שלא יהיה הפסד פה. אז אם כך, זה נקרא כעסקה אחת ולא כשני עסקאות. אז אם כך מקבל כל, בעל השכר קודם כל את כל הקרן, ואת הרווחים מחלקים שני שליש על שליש. אבל לא שהוא משתתף קודם כל בהפסד של הקרן. ואמר רווה, אני בטרייד אוף דה איסקה בעד הדודה. שותפות של שני אנשים שלקחו סחורה ממשקיע כדי לעשות ביזנס. והם קבעו את זה ל-30 יום שיהיה ביניהם השותפות. בינתיים המזל עבד להם, היה להם סייעת התשמע הגדול, ורווח עשו בתוך 10 ימים עסקה גדולה ועשו רווחים גדולים. אומר אחד לשני, אתה יודע מה? בשמה לנו להכניס את הראש ולגלגל הלאה? בוא נתחלק, כל אחד יש לו את הרווחים שלו, שלום על ישראל. ואומר לאחד לחבר'ה, טול לפלג. אז השני יש לו כוח למנוע את זה, כי הרי הם עשו עסקה ל-30 יום, אז יש לו עוד 20 יום לומר שיעקב את הכסף אצלו. היא אומר לאידר, נער וחטפי, דין יהודי מעקב יכול לומר, תשאיר את הכסף בקופה, אני רוצה הלאה לעשות ביזנס, ובעזרת השם ננסה ונצליח. אבל הוא לא יכול, והראשון לא יכול למנוע את המשך המסע המתן שיש להם פה עם הכסף, עם הביזנס הזה, עם היות והרי זה היה הסיכום שלהם מההתחלה, שהם מתעסקים ב-30 יום בשותפות, אז הראשון לא יכול לבטל את השותפות הזה, באופן חד צדדי. היא אומר לי, אם אחד אומר, אב לי פל גדר אפחי, תביא לי חצי מהרווח, נגיד ככה, הם לקחו מהמשקיע 100,000 דולר, ועשו עסקה מצוינת, עוד 50,000 דולר, עשו רווח. אומר אחד לשני, בשמה, בוא נתחלק עם הרווחים, ונעשה הלאה ביזנס עם הקרן לבד. אומר לי, יכול השותף שני לענות לו, רווחי לקרן המשתבד, הרווח משובד לקרן, ואני לא, אתה לא יכול לקחת את, את הרווח, כי אני רוצה להמשיך לעשות מסחר גם ברווח, גם בקרן. ויום עלי, אם אחד אומר, אב לי פלגה רווחי, פלגה קרנה, תביא לי חצי מהרווח, חצי מהקרן, וכל אחד יעשה ביזנס בפני עצמו, אתה ואני. אום עלי, יכול לומר לו, איסקה להדוד משובט. כל חלקי העסקה משובדים אחד לשני. והיא אומר לי, נפלא גרפחה ונפלא קרנה, והיא מוטה לך פסדת, דרינה בדוח. אם יהיה לך הפסד, אני אתן לך משלי. השותף יכול לומר לו, לא, יש לי עוד עניין בזה. מזול לדבי תרי, עודיף, אני רוצה לעסוק יחד איתך, כי מזל של שני אנשים, זה יותר חזק, אז במילא הוא לא יכול להפסיק את השותפות, תרם שהגיע הזמן שסוכם עליו. אומרת המשנה, מקבל סודה מחברוי, ולא ירוצו לנקש. רובן לקח שדה משמעון בחקירה, חקר אותו, וכידוע שצריך לנקש את העשבים מתחת בין הערוגות, היות והעשבים גורמים להכחשת התבואה, הוא לא רוצה לנקש. והוא אומר לו לבעל השדה, מה יחפש לך? אוהל ואני לא אסלוך, אס חקיר, מה זה חקירה? שהוא מתחייב לתת כל שנה, נגיד 10 קורחיתים. וזה לא משנה האם התבואה הצליחה, לא הצליחה, כמו שלמדנו, זה לא כמו הריסות, רק זה לא משנה, משהו מתחייב חייב לתת, זה כמו שכירות בכסף, זה כמו שכירות, שאחד מתחייב לתת כסף, שזה לא משנה, כך גם, שהוא התחייב לתת כך וכך קור חיטים, כך וכך קור סורים, הוא חייב לתת את זה בין כה באיזה אופן שזה רק מדובר. אז, הבעל הבית לא חייב לשמוע לו, אין שומן לו, מפני שיוכל, לא אם הוא לא למוכר את היועץ ממנו, ומלס לפני הסבים, אתה תשאיר לי שדה מלא עשבים, וזה לא טוב בשבילי, לכן אני רוצה אפילו שאתה תתן לי בנקו את הסחורה שהבטחת לי, אבל אני רוצה שאתה תנקש את השדה, כדי בבוא הזמן כשאתה תצא, שישאר לי שדה שזה נקי מעשבים, ומסודר, וזה מוכן לנטוע ולזרוע בו. אי אומר לי, אומרת הגמורה, אי אומר לי, אם החוקר אומר לבעל הבית של השדה לבוסר, אוכל קריבנה לו, אתה יודע מה? אני לא רוצה עכשיו לנקש, אחרי שאני אעשה את קצירת החיטים, אני אחרוש מחדש את כל השדה. אז העשבים שנותרו כבר לא יגדלו הלאה, ומילא יהיה לך השדה נקי. אומר לי, יכול בעל הבית של השדה לומר לחוקר, חיטה מעל לסבין, יש פה עוד בעיה, כמו שאמרנו, שהעשבים מכחישים את כוח החיטה, ואני רוצה שיצאו חיטים טובים, לכן אני רוצה שתוציא את העשבים. והיא אומר לי, יאמר החוקר לבעל השדה, מה אכפת לך שהחיטים יצאו מוכחשות? אני אקנה לך בשוק חיטים שמנות וטובות, זבין לי לא חיטה משוק. אומר לי, יכול בעל השדה לומר לא, אני רוצה, אדם רוצה בקו שלו, אני רוצה את החיטים מהשדה שלי, כי תדע רואה בי הנה. והיא אומר לה, אם החוקר אומר לבעל השדה, מנקיש נלוך שיר מנוסף, אתה יודע מה, אני רק אעשה ניקוש העשבים, בחלקה שמשם אני אציא את התוצרת שלך, אני צריך לתת לך קור חיטים, ליד קור חיטים, שם אני אנקש טוב, ועד שיהיה לך סחורה טובה, בקיצור. אבל שאר חלקי השדה אני אשאיר ככה, מה אכפת לך, זה שלי. יכול גם בעל השדה לעכב עליו. אומר לי, קומנס ושמרה להרוא. אנשים יחשבו שאתה ניקשת את כל השדה, ואחר כך יראו שכל השדה, בכל השדה לא יצא טוב הניקוש. כלומר, החיטים לא יצאו טוב בכל השדה, חוץ מהקטע שלי. אז מה יגידו? שהשדה הזה כנראה יש פה איזושהי בעיה. אני לא אמצא מישהו אחר שירצה לקנות את זה ממני, לזכור, לחקור. שאלת הגמור, הרי במשנה למדנו טעם אחר, ואותנן נשמע לספוני הסבים, למה הגמרא אומרת פה טעמים אחרים? אומרת הגמור, אלו משמדו, אומר לי, ביזר דנופל נופל. אתה יודע למה לא מועיל זה שהחוקר אומר, אני אחרוש מחדש את השדה? היות ובעל השדה טוען שיכול ליפול זרעים מהסבים בשדה, והם הרי יצמיחו מחדש הסבים, אז זה לא יעזור לי, אז אתה צריך דבר אחד לעשות, לנקש ולעקור אותם. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו ולא יאוססו, הוא קיבל שדה מחברו לעבוד את השדה באריסות, אבל השדה עשתה שביתה, היא לא עושה תרועה. אז אם יש בה כדי להעמיד קרי, אם יצא כל כך תרועה שאפשר לעשות קרי אחד, כלומר הרמה תרועה אחת, כבר חייב האריס להמשיך את העבודה ולא יכול לבטל את ההסכם שלהם. אומר רבי דוד, מה פירוש קרי? שדה גדולה, שדה קטנה, באיזה שדה מדובר? מה הקיצו בקרי? אלו, אם יש בו כדי נפילה, כלומר, אם בשדה הזה צומחת מספיק תבועה שממנה נוכל לקחת לזריעת השדה לשנה הבאה, זה נקרא שזה, שהשדה הצליחה באופן מסוים שהאריס חייב להמשיך ולא יכול לבטל את העסקה. תנו רבנו, המקבל שדה מחברו, ראובן קיבל שדה משמעון באריסות ולא יאוססו. אם יש בו כדי לעמד קרי, חייב לטפל בו. זה כתוב במשנה. עכשיו בברייתא כתוב עוד תוספת. שכך כויסב לוי האריס, כשהוא כותב את שטר האריסות, ככה הוא כותב לו. אנו אויקים ואוניר, אני אעמוד, אחרוש, עזרה, אחצויד, אקצור, האמר עשה, אני אעשה אומרי, הרמת תבועה, אומרים, עודוש, עשה דישה, אידרה, אני אעזרה את זה בנפה, אויקים קריה קדומך, אני אעמיד לפניך קרי, כלומר, הרמת תבועה. אז הנה יש לנו כדי להעמיד קרי. ותיס אנט וטיטל פלגה, אתה תיקח עצי, כאן סוכם, ואני לא בא מולי, ונף כוסיות הפלגה, ואני בא מלי, בזה שעבדתי קשה, אקח גם חצי, כמו סכם. אז על כל פנים הוא כותב, ואויקים קריה קדומך, אני אעמיד לפניך הרמת תבועה. אז לכן, אם השדה הוציאה הרמת תבועה, זה כבר מספיק מלמנוע את התפטרות האריס. וכמה כדי לעמד בו קרי, אומר רבי יוסף בר חנינא, כדי שתעמד בו הרכס. אם הכלי הזה שזורים בו את המוט, שקוראים לו רכת, אפשר להעמיד אותו בתוך הקרי הזה, זה נמצא, עומד בתוך הרמה הזאת, אז זה שיעור כזה שהאריס חייב להמשיך את העבודה. יבוא אלו רכס היועץ עם האגיס אל האגיס עם האי. בסדר, אפשר להעמיד את הכלי הזה בתוך הערימה, אבל היא יוצאת מכל הצדדים גם כן. זה לא כל כך עמוס. מה היא? אומרת, אני אומר אותו שמה, אומר בבו, לדידי מפאר שלי מניו דרבי יוסף בר חנינא, כל שאין כהנס שלו רואה פני החם. כלומר, זה צריך שיהיה כולו מכוסה על די הקרי. באופק הזה זה נחשב קרי שעומד בו הרכס. אבל אם רק חלק מכוסה וחלק בולט החוצה, זה לא נקרא קרי שעומד בערכת, ואם כך, האריס לא צריך להמשיך לעבוד בשדה. איתמה למדנו, לוי אומר, שולש סוין, דבי רביאנו אומרה, סוסיים. לוי אומר שיש שם הרמת תבועה בשיעור של שלוש סו, ודבי רביאנו אומרים, שיעור של שתי סו. אומר השלוקיש, סוסיים שאומרו, זה חוץ מן ההוצאות שהיה לאריס בתבועה הזה שצמחה. נן אוסום, פריצי זייסים וענבים, זיתים וענבים, שלא בשילים ולא יבשלו לעולם, כלומר, הם כאלו סוגי זיתים וענבים שהם לא מוצאים תוצרת, הם לא נגמרים אף פעם, הם קולקלים, ושם הם מתאמין, כלומר, בשם הסברים שיש בהם תומת אוכלים, ובית הלל מתארים כאיות, וזה לא נגמר, זה לא נקרא כאוכל. מהי פריצת עיסים? אמר אבונה רישי עיסים, שלא בשילים לעולם. אמר ויוסף, מה יקרו, מה המשמעות שפריצי, הכוונה רישי? כתוב בפסוק, ובני פריצי עמך ינסו לעם את חוזן ונכשולו, אז הרי פריצים זה עניין של רישות. ואנחנו מצליח לומר, מאוכל, ואויליק בן פוריץ שויפר דם, הרי שפריץ זה רשע. וכמו פריצי זה עיסים, רב לוזר אומר, ארבעס קבין לקויר. אם יכניסו מהזיתים האלו בקורת בית הבד, שיעור שמכניסים שם בדרך כלל, ויוצא מהם פחות מארבעה קו שמן, זה משמע שהזיתים האלו הם מקולקלים לא טובים, זה מה שנקרא פריצי זיתים. דברי ינו אמרו, סוסיים לקויר, זה שליש. כלומר, זה... הגמר תקף תוגמה במה המחלוקת. זה, זה, זה פי שלושה בעצם. ולא יפליגה, או באסר דמאי לקוירה באוללה, במקום כזה, רב לוזר מדבר במקום כזה שמכניסים רק קור אחד של זיתים בבית הבת, ואם קור הזה של זיתים מוציא יותר מארבעה קף שמן, זה כבר לא נקרא פריצי זיתים ומקבל תומה. והדבר רביינו מדברים באסר דמאי לתלוסי קורה באוללה, במקום שמכניסים שלושה קור של זיתים באותו בית קיבול, שזה פי שלוש, ולכן אם הזיתים לא מוציאים יותר מסוסיים שמש, זה פי שלוש משיעור השמש שצריך בלוזור, אז זה נקרא פריצי זיתים ולא מקבלים תומה. תונו רבונו, למדנו במשנה, ידוע שזוב הוא אדם שתמה, והוא יכול לתמה בזה שהוא נשען על התאור, או אם התאור נשען עליו הוא גם נהיה תמה. אז בעצם גם באופן שהוא לא נוגע בו ממש, רק על די אמצעי משהו, אם הוא נשען עליו, אז הוא מתמה, עזוב. אז זוב ותאור, אם הם עלו באילן שכוחו רע, כלומר שהאילן הזה נכפף תחת כובד הבן אדם שעלה עליו, וסוכה שכוחו רע, סוכה הכוונה ענף של עץ, שגם נכפף תחת הכובד של האדם, אז התאור נהיה תמה, למה? היות והאילן או הענף נכפפים תחתיהם, אז אם כך, העליון מרבית על התחתון ונשען עליו מכוחו של עליון, ולכן הוא תמה. איך דומה אילן שכוי חירה? אומר דבר רב ינה, כל שאין באיקרוי לא חוק רויבה. אם האילן הוא לא מספיק רחב, שאפשר לחוקק ממנו עץ בשיעור של רביעית הקו, זה נקרא אילן חלש שכוחו רע. איך דומה סוכה, כלומר ענף שכוחו רע, אומר שלוקש כל שנרבז בחזיון. כלומר אפשר לאחוז את זה ולהקיף את כף ידו סביבו, כך הוא דק. נענו עושה מהמהלך בבייס הפרס. בייס הפרס הוא מקום שהיה שם הקבר, והמחרשה חרשה את השדה. חזל גזרו שבהיקף של 100 אמה מהקבר, חוששים לתומה, חוששים לעצם כסעורה, וכל מי שהולך שם בספק תומה. אז המהלך בבייס הפרס, על גבי אבונים שיוכלו לאוסית, על גבי בלטות כאלו שלא עשו את זה בביטון, בטיט, רק זה מתנדנד. אז יש חשש שמה מתחת לבלטה יש איזה עצם כסעורה, והוא ניסת מכוחו של העובר עליו. או שהוא רוכב על האדם, או שהוא רוכב על הבהמה, שכוחן רתק וגמרת אומר מה זה? הרי שהרוכב תמה, היות וכוחן של אלו שירכבו זה חלש, זה רע, אז אם כך, האבנים גם עוסת מכוחו של זה שרחב עליו, אז במילא הוא נהיה תמה מהעצם כסעורה. איך אדם אודם שכוח רע, אומר שלוקש כל שרוי חבוי, והרכובוי סוב נויקשוס. אם האדם הרוכב עליו גורם לבן אדם שלמטה שערכובותיו נוקשות בשעת הרכיבה, זה האדם שכוחו רע. איך דומה בהם? מי שכוחו רע, אומר דבר רב ינה, כל שרוך בו הוא מטיל גלולים. כלומר, מכוח הכובד של העליון, היא מטילה גלולים. אומר דבר רב ינה, לתפילה ולתפיל ארבעו קו. לגבי מה? מה העניין פה? לתפילה מהי? נסענו למדנו הברייס אומרת, אני עושה מסע על כסייפוי והגיע הזמן תפילו. אם המסע לא בכובד כזה של ארבעה קו, הוא פחות מארבעה קו, אז היות וזה לא גורם לו ביטול תפילה, הוא מפשיל את זה לאחורה, והיות וזה לא כל כך כבד, ויכול להמשיך ולהתפלל, כי זה לא כל כך כבד שיפסיד לו את כוונת התפילה. אבל אם הנפח של המסע זה 4 קו, זה כבר גדול, אז מניח על גבי קרקע ורק כך יכול להתפלל. לתפילין, מהי? דסנה למדנו, אוי או נויזה מסע על רוישוי ותפילין ברוישוי. אם אוי הוא תפילין רויציצוי, אם זה גורם שיתמאחו התפילין, אסור, אז אסור לו לעשות את זה. ואם לאו, אם המסע זה קל, מותר לו. באיזה מסע אמרו? במסע של 4 קו. אבל אם היה המסע פחות מ-4 קו, מותר לעשות את זה על ראשו אפילו שיש לו תפילין. תודה רבחיה, מועצי זבל על רוישוי, ותפילין ברוישוי. הרי זה לא יסלקם לצדון, לא יסלק את התפילים לצדדים של הראש, לא יקשרים במוסנוב, מפני שהוא נוהג במנהג בזרויון, אבל כושרו מר זרויו במקום תפילין. לקח את התפילין של ראש, שם את זה על היד, איפה שיש תפילין של יד, ולא במקום, ולא ביד הימני, כך אומר רבי יוסף, שאם הוא ישים את זה ביד הימני, לא יהיה לו יד במה לעבוד. משום דווי רב שילה אמרו, אפילו מטפחה שלהם, של התפילין, אסור להניח על הראש שיש בתפילין. היות וזה עניין של ביזיון, זה לא קשור לכובד, זה לא קשור לדבר של ביזיון, זה עצם הביזיון שהוא שם משהו ליד התפילין על הראש. וכמו, כמה יהיה במסע שאסור להניחו על הראש, לפי שיטת ורב שילה, אמר הבא, אפילו ריבית ריבית פמפדיס, אפילו משקל קטן מאוד. למה? היות והוא סובר שעצם הדבר שאתה שם על הראש משהו בנוסף לתפילין, זה נקרא ביזיון. אמר רב יהודה, מהי קצווה בקרי? אלו אם יש בכדי נפילה. אלו אם, למדנו במשנה שרב יהודה סובר שלא אם יש בו כדי להעמיד קרי, רק אם יש בו כדי נפילה, כלומר, אם צומחת בשדה תבועה בשיעור שתספיק לזרעת השדה, לשנה הבאה חייב האריס להמשיך ולטפל, הוא לא יכול כבר להתפטר. וכמה כדי נפילה? רב עמר אומר רב יוחנן, 4 סוין לקור. בשטח שראוי להצמיח קור תבועה, זאת אומרת, 4 סור, מזה אפשר כבר להצמיח קור תבועה. רב עמר דילי אומר, 8 סוין לקור. מ-8 סור אפשר להצמיח קור תבועה. חיטה. אומר לה, הוא סבל רב חום ברדה רב ברבוה, אז ברלוך. אני אסביר לך, אין פה מחלוקת, רק בשני דרב יוחנן, בשנים של רב יוחנן, אבא שמנה ארה, הייתה הקרקע שמנה, ובמילא מ-4 סו אפשר היה להצמיח קור תבועה. אבל בשני של רב עמה שהיה הארץ מוכחשת כבר, אז אפשר היה להשיג קור תבועה רק מתוצרת של 8 סו לקור. מ-8 סו. ננוסום, הרוח שפיזרס אומרים, כידוע שהתורה מצווה שכשהבעל הבית קוצר את השיבולים, וישנם שיבולים שנושרות מידיו של הקוצר בשעת קצירה, הוא חייב להשאיר את זה לעני, זה מה שנקרא לקט. זה אחד ממתנות העניים. אז באה הרוח ופיזרה את האומרים, והאומרים כיסו את הלקט. עכשיו אנחנו לא יודעים כמה לקט היה כדי לתת לעניים. עומדים מויס עושים אומדנה, כמה לקט רואה לעשס ונויס לעניים. מבשים גם לי לא אומר, נויס לעניים כדי נפילה. כמה כדי נפילה? קוסר עבדים או עומר רבי לאוזר ויתם רבי יוחנן, 4 קו לקור. בוא רבי ירמיה, האם מדובר פה קור זרע או קור תבועה? האם השיעור של 4 קו לקור זה לשדה שזרו בו קור של זרע, שזה מוציא כמות הרבה יותר גדולה מקור תבועה, או שזה השיעור לשדה שהצמיחה קור תבועה, ואפילו משיעור כזה קטן, אז אנחנו משערים שהשיעור לקט זה 4 קו תבועה. וכמו כן, אם נאמר שזה שדה שזרו בו קור של זרע, האם למקום שזורים במפולת יד, שזורע בידיו, או למקום שזורים במפולת שברים, על ידי הגלה, על ידי מכונה מסוימת, שאז הזרעים נופלים כמובן במהירות והרבה יותר. האם זה השיעור? אומרת הגמורה תושמה, וכי עושה רוב עומר בבו, עומר בלוזוב, עומר לא, עומר ביוחנן, 4 קו לקור זרע, זאת אומרת לשדה שזורים בו קור תבועה, ולא לשדה שמצמיח קור תבועה. ועדיין תיבוא אלוך, אבל השאלה השנייה עדיין אנחנו נשארנו בשאלה, מפוילס יד ומפוילס שבורים, ועל זה באמת הגמורה תקן.